אנחנו בחלק של שישי של תזריע. ואיש כי ימרת ראשו כריח הוא טהור. אנחנו למדנו הרי בשיעור של אתמול, האדם שיש לו נתק, אמרנו איפה זה נקרא נתק, שזה נמצא במקום שיער, בראש או בזקן, כשיש פתאום ירידה של חסר של מספר שערות ונוצר שם במקום הזה את המראה הלבן, קוראים לזה נתק, ויש את ההלכות שקשורות לנתק. אומרת לנו פה התורה בפסוק מהם, מה קורה עם אדם שכל ראשו ימרת, הפירוש הוא נהיה לגמרי קרח. אדם כזה, אז לא מתייחסים לחסר של השערות כמו נתק במקום של שיער או זקן. זה לא נקרא שיש לו איזה חסר של שיערות. כשכל השיערות ירדו, אז הראש הפך להיות כמו היד. אז זה חוזר להיות כמו דיני הנגעים שלימדנו בתחילת הפרשה. מה קורה נגע ביד? יש לו את הסימנים שלו ואת הגדרים שלו, אז מתייחסים לזה בתוצאה. מאיזה סיבה שלא יהיה, אבל ברגע שכל ראשו ימרת, שכל שערות הראש ירדו, אז ההלכות שיהיו על אותו שטח בראש לא יהיו דומים לנגע בשיער, אלא יהיה דומה לנגע על מקום חלק. זה מה שרשי אומר. קרח הוא טהור, הוא... מה פרוש טהור הוא? טהור מטומאת נתקים. הוא לא טהור באופן כזה שלא יכול להיות נגע אחר כך באותו שטח, אלא לא נתייחס אליו בהתייחסות של נתק, שאינו נידון בסימני ראש וזקן שמקום שיער, לא נתייחס אליו כנגע שנמצא בדרך כלל במקום של שיער, אלא בסימני ניגי אור בשר. נתייחס כרגע, אם יקרה פה כרגע נגע, אז יהיה לו את ההגדרות של נגע בבשר. שמה הם ההגדרות של נגע בבשר? בשיער לבן ומחיה ופישיון. זה שלושת הדברים שמתאמים נגע, שלמדנו על זה בתחילת השבוע, שזה שיער לבן זה סימן טומאה, מחיה זאת אומרת שאם יש באמצע נגע חלק בשר שהוא נראה יותר טוב, כאילו החלים, אז זה גם סימן של טומאה, ופישיון שאם הוא גדל זה סימן טומאה. שלושת הסימנים הללו יהיו באותו מקום של קרח בראש. פסוק מ"א, ואם מפאת פניו ימרת ראשו גיבח הוא טהור. אותו דבר, זה לא משנה אם השערות נפלו לו בצד האחורי של הראש או שהשערות נפלו לו בצד הקדמי של הראש, זה אותו דבר. זה נקרא קרח וזה נקרא גיבח, וכמו שרשי אומר ככה, ואם מפאת פניו, אומר רשי, משיפוע קודקוד כלפי פניו, מהאמצע של הראש כשהוא שופע בצד הקדמי של הראש, איך קוראים לחלק הזה? קרוי גבחת. פה זה נקרא גבחת. ואף הצדעים שמכאן ומכאן, בכלל, צדעים זאת אומרת שני הצדדים שנמכאים, קוראים לזה הרקות, שזה בצד של המצח שסמוך לאוזן, זה עדיין נחשב בגבחת. או משיפוע קודקוד כלפי אחוריו, איך שהראש שופע והולך בצד האחורי, קרוי קרחת. אז זה לא משנה באיזה מקום של שיער מדובר, בגבחת או בקרחת, אם השיערות נשרו, המקום הוא ללא שיער, אז נתייחס אליו כנגע באור בשר. פסוק מ"ב, חי יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדמדם, צרת פורחת היא בקרחתו או בגבחתו, נקרא גם את פסוק מ"ג ואז נקרא את רש"י, וראה אותו הכהן, והנה שאת הנגע לבנה אדמדמת בקרחתו או בגבחתו כמראה צרת אור בשר. הכהן רואה שבעצם באותו מקום בקרחת או בגבחת נוצר אצלו נגע שהוא דומה לנגע שנמצא באור הבשר, ואז איך נתייחס לנגע הזה? כמו שאמרנו כבר קודם, כמו שמתייחסים להלכות שקשורות לנגע באור בשר. אומר רש"י כך, נגע לבן אדמדם זה נקרא פתוח, פתוח כמו שלמדנו כבר בימים הקודמים את המילה הזו, פתוח זה נקרא מעורב. יש צבע שהוא מעורב לבן עם אדמדם ביחד. מניים שער המרות, ואיפה אתה יודע שאם הנגע יקבל צבע אחר, לא בצורה של לבן אדמדם, אלא זה יהיה בצורה כמו שלמדנו בתחילת השבוע, אם זה יהיה בצורה של סעט, או בצורה של בערת, או בצורה של ספחת הסעט, או ספחת הבערת, זה ארבעת המרות שדיברנו בתחילה. מה יהיה אז? אותו דבר אומר רש"י. מניין שער המרות, איפה אתה יודע שגם כל שער ארבעת המרות שקיימים בנגע לא רבשר יתמו גם כן בנגע שיהיה בקרחת או בגבחת? תלמוד לומר, לכן כתוב בסוף פסוק מ"ג, כמראה צרעת עור בשר. ההתייחסות שלנו לנגע בקרחת או בגבחת הוא דומה לצרעת שנמצא באור הבשר. כמראה הצרעת האמור בפרשת אור בשר, שמה כתוב שם? האדם כי יהיה באור בשרו. ומה אמור בו? מה ההלכות של נגע שנמצא באור הבשר? שמתמה בארבע מרות. איזה ארבע מרות? סעט או בערת? ספחת הסעט וספחת הבערת. זה ארבע צבעים של סוגים שונים של לובן שהם מתמים באור הבשר. ונידון בשני שבועות, ואמרנו שהכהן פעמיים יש לו את הצ'אנס להסגיר אותו לשבוע לראות איך מתפתח הדבר, ולא כמראה צרעת האמור בשכין ומכווה. וזה לא דומה לצרעת שמתפתחת במקום שהיה לו שכין או מכוות אש שלמדנו קודם, ששם שהוא נידון בשבוע אחד, שם הכהן רק שבוע אחד מסגיר אותו. ולא כמראה נתקים של מקום שיער, זה גם לא דומה לנתק שיש בזקן או בראש שלמדנו בשיעור של אתמול, שאין מתמין בארבע מרות. שכשנתק נמצא בראש ובזקן, שם אין את הארבע מרות שזה סעט או בערת או ספחת הזה וספחת הזה. סעט ותולדתה, בערת ותולדתה. אלא שם יש רק את המראה של שיער צהוב. פה, עם הנתק, עם הנגע, צומח בקרחת או בגבחת, זה דומה למראה אור בשר. ואז מה ההלכה של אדם כזה שראה הכהן את הצבע מטמא? אומרת לנו התורה בפסוק מ"ד, איש צרוע הוא, טמא הוא, טמא יטמנו הכהן, בראשו ניגו. מה זה בראשו ניגו? אומר רש"י, אין לי אלא נתקין. מזה שאנחנו אומרים בראשו ניגו, נגע שנמצא בראש קוראים לו נתק. מניין לרבות שאר המנוגעים? מאיפה אתה יודע שההלכות שאנחנו נראה מיד בפסוק ממי וממוו, איך צרוע צריך לנהוג, זה הלכה זהה בכל צורות הנגעים, אם זה באור הבשר, ואם זה בזקן, ואם זה בקרחת וגבחת, אם זה במקום של שכין, ואם זה במקום של מכוות אש. כולם צריכים לנהוג בהנהגה של פסוק ממי וממוו שנראה מיד. מאיפה אני יודע? תלמוד לומר, תמי יתמנו, כתוב פה תמי יתמנו, מה זה הכפל? לרבות את כולן, כל סוגי הנגעים שישנם, על כולן הוא אומר, בגדיו יהיו פרומים וגומר, זה נראה הפסוק הבא, כל אחד, לא משנה באיזה סוג נגע, שהכהן מגיע למסקנה שאדם הזה תמה, אז איך הוא צריך לנהוג עכשיו עד שהוא מתאר את עצמו? אומרת לנו התורה בפסוק ממי, והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעתה, ותמה תמה יקרא. אדם כזה שהוא צרוע והוא תמה, הוא צריך לעשות את כל הדברים הללו שיהיה בולט לכולם שהאדם הזה הוא תמה ואנשים לא יתקרבו אליו. אומר רש"י, מה הפירוש של המילה פרומים? קרועים, הבגדים שלו הולך עם בגד, עם קרע בבגד. פרוע, הראש שלו יהיה פרוע, מה הפירוש? מגודל שיער, הוא לא מסתפר, אז רואים עליו שהוא משהו קורה אצלו. ועל שפם יעתה, מה הפירוש? הוא הולך עם בגד עטוף על הראש עד השפם, הוא ככה מכוסה כולו כעבל, כמו אדם שהוא באבל ככה, שהוא כולו בכיסוי. שפם, מה הפירוש של שפם? זה שיער השפתיים, גרינון בלז. ואחרי כל זה, גם הוא הולך עם קרע, וגם שיער מגודל, וגם ראש מכוסה עד השפם, שמי הולך בצורה כזו? אבל. וגם הוא ילך כך. מי שיראה אותו עדיין לא ידע שהוא צרוע, יחשוב אולי הוא באבל. לכן ותמה תמה יקרא, משמיע שהוא תמה, ויפרשו ממנו. כי אם הוא לא יגיד שהוא תמה, אם הוא לא ילך עם שלט שהוא תמה, יחשבו, יגידו לו, המקום ינחם אותך, וינחמו אותו כמנחמים את האבל. לכן הוא צריך גם להודיע שהסיבה שהוא הולך ככה זה לא בגלל אבל, אלא בגלל תומה. פסוק ו, כל ימי אשר הנגע בו יטמא, תמהו, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. נכון? והוא יושב בבדידות. בבדידות ממי? אומר רש"י, בדד ישב, שלא יהיו שאר טמאים יושבים עמו, שלא יהיה מצב שטמאים נוספים, יש אדם שהוא טמא למשל בטומאת מת, או יש טומאת זב שנלמד על זה בהמשך, ויש טומאת הצרת. אז אומרים, המצורע צריך להיות בבדידות אפילו לא ביחד עם הטמאים האחרים, כי רמת הטומאה שלו גרועה יותר. אמרו רבותינו, מה נשתנה משאר טמאים לישב בדד? מה באמת הסיבה? שלמשל טמא מת, אדם שנגע במת, אז לא מוצאים אותו מחוץ לשלוש מחנות. הוא לא יושב בבדידות, הוא יכול להיות ביחד עם היהודים האחרים. ולמה הוא חייב להיות מחוץ לשלוש מחנות בבדידות? אומרים, הועיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, אף הוא ייבדל. למה הוא קיבל צרעת? כי הוא דיבר לשון הרע. מי שמדבר לשון הרע גורם לעשות פירוד בין הבריות. אז עונשו שגם הוא יהיה מופרד מהבריות. מחוץ למחנה, על איזה מחנה מדובר? חוץ לשלוש מחנות. איזה שלוש מחנות יש? יש מחנה שכינה, יש מחנה לוויה של לוויים, ויש מחנה ישראל. איפה זה? במדבר זה היה ממש מחולק לשלוש מחנות. כשבית המקדש נבנה בירושלים, גם היה שלוש מחנות. השטח של העזרה זה נקרא מחנה שכינה. כל הר הבית נקרא מחנה לוויה. כל ירושלים נקרא מחנה ישראל. אדם שהוא צרוע חייב לצאת מחוץ לחומות ירושלים. אסור לו להיות בירושלים.
סליחה, הוא יושב גם בדד
עם
אנשים שהם גם
בבדידות לגמרי.
לא, הוא לא יושב
בדד. עד פה למדנו על נגע שנמצא באור הבשר, עם כל השלבים של אור הבשר, או בזקן, או בראש, או בשכין, או במכוות אש, או בקרחת, או בגבחת. זה כל סוגי הנגעים שדיברנו עד עכשיו. עכשיו עוברים לסוג נגע נוסף, שנמצא בבגד. זה ממש נס ופלא. שעל בגד פתאום נהיה כתם נגע, וזה יש לזה תהלכות שלו כמו שנראה מיד. סוג מזין, והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, בבגד צמר או בבגד פשטים. זה גזירת הכתוב שצרעת בבגדים יכול להיות רק אם זה יהיה בגד צמר או בגד פשטים. בבגד מסוג אחר אין תהלכות של צרעת בבגד, או בשתי או בערב לפשטים ולצמר, או באור או בכל מלאכת אור. בנוסף לכך שנגע יכול להיות בבגד שעשוי מחוטי צמר או חוטי פשטים, גם בבגד מאור זה יכול להיות. מה הפירוש לפשטים ולצמר? אומר רש"י, של פשטים או של צמר. מה זה נקרא או בשתי או בערב? אז כתוב, כמה שהבנתי מפירוש המשניות לרמב״ם, אז הוא כותב שהחוטים שעושים איתם את השתי שונים מהחוטים שעושים איתם את הערב. חוטי השתי הם חוטים דקים יותר, וחוטי הערב הם חוטים עבים יותר. אומרת לנו התורה, זה לא משנה אם בגד הצמר עשוי מחוטי שתי, דהיינו מהחוטים הדקים, או שהוא עשוי מחוטי הערב, מהחוטים העבים, אותו דבר אם זה מצמר, ככה או ככה, זה דבר שיכול להיות בו נגע. או באור, אומר רש"י, זה אור שלא נעשה בו מלאכה. דהיינו, לקחו אור מהבהמה, קצצו את האור, ועשו מזה איזה כלי, איזה תרמיל, או משהו דומה לכך. או בכל מלאכת אור, זה אור שנעשה בו מלאכה. מה פירוש נעשה במלאכה או לא נעשה במלאכה? זה יכול להיות אור שעבר עיבוד, אור שלא עבר עיבוד, כן? אור שאם הוא בכלל לא מעובד, בכלל שהוא לא מעובד, בכלל הוא נקרא בגד ולא נקרא כלי, הוא לא מתאמה בנגעים. אבל אם הוא עבר עיבוד ולקחנו אותו, עיבדנו אותו, את האור, אבל לא עשינו ממנו בגד, לא חתכנו אותו לצורת תיק או משהו, אלא הוא הפכנו אותו כשטיח למשל, סתם כן, חתיכת אור מעובד והוא לא נעשה במלאכה, לא יצרנו מזה בגד מסוים. נעשה במלאכה פירושו שיצרנו מזה בגד מסוים, עשינו מזה תיק מסוים או משהו דבר. מה מתאמה בבגד? אז בבגד יש רק שלושה דברים שמתאמים. ירקרק, צבע ירקרק, צבע אדמדם ופישיון, אם זה גודל. זה שלושת המצבים שיכולים לתאמה בבגד. בסוג ממתת. והיה נגע ירקרק או אדמדם בבגד או באור או בשתי או בערב או בכל כלי אור, נגע צרעתו והורה את הכהן. אומר רש"י, ירקרק ירוק שבירוקים, אדמדם אדום שבאדומים. זאת אומרת, זה שזה כתוב בכפל הלשון ירקרק, זה מראה שהוא חזק מאוד. סוכנון, וראה הכהן את הנגע והסגיר את הנגע שבעת ימים, וראה את הנגע ביום השביעי כי פסה הנגע בבגד או בשתי או בערב או באור לכל אשר יעשה האור למלאכה, צרעת ממרת הנגע תמהו. צרעת ממרת, אומר רש"י, לשון סילון ממיר. סילון ממיר זה לשון שכתוב אצל הנביא יחזקאל, שהפירוש הוא שיש קוצים כאלה שהם מאוד דוקרניים ומחייבים, זה נקרא ממיר. פוינינט בלעז, פוינין זה נקרא דוקר. אותו דבר גם פה, זה נקרא צרת ממיר, זה צרת, כמו שאומרים, קטלנית, כן. ומדרשו, המדרש אומר, מה הפירוש ממרת? תן בו מהרה. אתה צריך להתייחס לצרת כדבר שאתה תגרום לו שהוא יהיה ממרת. מה זה מהרה? מהרה זה כללה. שלא תהנה ממנו. כיוון שיש לבגד צרת, אז הוא אסור בענה. את הבגד הזה צריך לשים בצד כרגע, אסור ליהנות עם הבגד הזה.
זה גם זה, גם זה מחוץ למחנה או ש...
לא, אבל מחוץ לשימוש, מחוץ לענה. מה עושים עם הבגד? בסוף עם בית עמד, ושרף את הבגד. או את השתי. או את הערב, בצמר או בפשתים, או את כל כלי האור אשר יהיה בו הנגה, כי צרעת ממרת היא, באש תשרף. מה הפירוש של המילים בצמר או בפשתים? כי סגנון הפסוק לא כתוב ושרף את הבגד, או את השתי או את הערב, של צמר או של פשתים, אלא כתוב ושרף את הבגד בצמר. היינו יכולים לחשוב כאילו התורה אמרה את זה כדירת הכתוב, שלפני שאתה שורף את הבגד, תיקח צמר, שים בתוך האש גם צמר, שאתה צריך לשרוף אותו עם צמר. ככה היה נראה לכאורה. ברש"י לשלול את זה ואומר לא. בצמר או בפשתים, של צמר או של פשתים, זהו פשוטו. ומדרשו, יכול יביא גזי צמר ואניצי פשתן וישרפה ממו, אולי הכוונה שאתה צריך פשוט להרבב בתוך השריפה גם קצת צמר. תלמוד לומר, מה כתוב בסיום הפסוק נון ב' אי באש תשרף. אינה צריכה דבר אחר עמה. אתה לא צריך להרבב עם הבגד עוד משהו כדי לשרוף. אם כן, מה תלמוד לומר בצמר או בפשתים, על מה הפירוש של המילים האלה? להוציא את האמריות שבו, שממין אחר. לפעמים לוקחים ותופרים בכנף של טלית למשל, אנחנו מכירים את זה, או בשוליים של מעיל, או בצברונים, עושים ליופי כל מיני פומפונים כאלה ואמריות וכל מיני כאלה תוספות. אז את זה, בדרך כלל שהוא יהיה דבר יפה, אז לפעמים עושים אותו מצבע שונה או ממין שונה מהבגד עצמו. את זה אתה לא צריך לשרוף, זה אתה יכול להוריד ואתה יכול להשתמש עם זה שימוש אחר או משהו כזה.
אפילו אם זה גם כן מצמר או
פשטן? כי הוא לא חלק מהבגד.
זאת אומרת, פה אין תיקון ל...
שממין אחר. שממין אחר בדרך כלל, לא.
זה רגעים.
ממין אחר, צריך להוציא אותם.
אז ציצית על בגד שהוא גם כן מצמר, אז...
זאת אומרת, גם אם האמריות יהיו של צמר, גם הם יצילו אותם. הם לא יישרפו, זה הפירוש אי. אמריות, מה הפירוש של המילה אמריות? לשון שפה. כמו אמרה. אמרה זה השפה של החלוק, של הבגד נקרא אמרה. פסוק נון ג' ואם יראה הכהן והנה לא פסה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי אור. זאת אומרת, עבר שבוע, הוא ראה שזה ירק רק, אומר תסגור שבוע, בוא נראה עוד שבוע מה יהיה. עבר שבוע, הוא לא גדל, נשאר באותו צורה. מה אז שים אז? סכנון ד' וציווה הכהן וחיבשו את אשר בו הנגע. והסגירו שבעת ימים שנית. אם אתה רואה שהוא נשאר באותו מצב, אתה פשוט צריך לחבס את זה. אומר רש"י את השבוע הנגע. למה? כי הוא רואה שעבר שבוע וזה נשאר אותו גודל. לא השתנה הגודל. אז מה צריך לעשות? צריך לחבס. מה הפירוש? מה צריך לחבס? את השבוע הנגע. אומר רש"י, יכול מקום הנגע בלבד, אולי תחשוב שצריך לחבס רק את המיקום הספציפי של הנגע ולא את כל הבגד. תלמוד לומר, את אשר בו הנגע, אתה צריך לחבס את הבגד שיש בו נגע. אם הכוונה הייתה לחבס רק את הנגע, זה היה צריך להיות כתוב, וחיפשו את הנגע. אבל כתוב בפסוק לא וחיפשו את הנגע, כתוב וחיפשו את אשר בו הנגע. זאת אומרת, את מה צריך לחבס? את הבגד. אבל אם הכוונה היא הבגד, היה צריך להיות כתוב וחיפשו את הבגד. למה צריך להיות כתוב את אשר בו הנגע? יכול כל הבגד כולו, טעון כיבוס, אולי נחשוב שאת כל הבגד, יש לך בגד ענק, גדול, ויש שטיח גדול מקיר לקיר, ויש איזה פינה, נהיה איזה גודל של גריס, נהיה נגע. אז מה צריך עכשיו את כל השטיח הענק לחבס? לא, תלמוד לומר, הנגע. כתוב, תחבס את השבוע הנגע. הקיצר, איך מסתדרים עם, למעשה מה עושים? יחבס מן הבגד עם עוד. זאת אומרת, הוא מחבס את הנגע עם עוד קצת. מהבגד שנמצא לידו, אבל אתה לא צריך לחפש את כל הגודל של הבגד בגלל הנגע שנמצא. מה קורה אחרי הכיבוש? זה נראה בשיעור של מחר. מה עושים אחרי?